דאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט בארץ ובעולם.
ברוכים הבאים לדאבל אימפקט, הפודקאסט שיגלה לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת על יזמות והשקעות אימפקט. אני אלינה שקולניקו שוורצמן ואני מנהלת את תחום האימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד. בדאבל אימפקט תראיין אנשי מקצוע בתחום האימפקט, משקיעים ויזמים, ואצלול איתם לעולמות יזמות האימפקט. היום איתנו ניר שמעוני מ-Tech for Good, וריידר רינאוי זועבי מאקטו. היי ריידר.
שלום, שלום.
מה זה אקטו?
אקטו זה המרכז האקדמי להשקעות ביזמות אימפקט. זה מרכז אקדמי בעצם שהוקם במכללה למינהל בראשון לציון, בשותפות עם קרן אדמונד דה רוטשילד וקרן דואליס להשקעות חברתיות. ואנחנו בעצם המרכז שאמורים ורוצים ושואפים לפתח את הפלטפורמות האקדמיות של אימפקט בישראל.
מה זה אומר פלטפורמות אקדמיות?
כל מה שקשור לפיתוח של ידע, פיתוח של מומחיות, פיתוח של מחקרים משווים, הכשרת אנשים, סטודנטים, פרקטישנרס, אלה שרוצים להיכנס לתעשייה, אלה שמתעניינים בתחום של אימפקט, אבל לא יודעים איך, אמורים להגיע אלינו.
וזה טרנד שאת רואה בכל העולם, או שזה משהו ייחודי לישראל?
אני חושבת שיש משהו שהוא מאוד מאוד משותף לנו עם העולם בכלל בתחום של אימפקט, אבל יש משהו שהוא מאוד מאוד מייחד אותנו כאן. אני כן רואה שבעולם יש יותר ויותר מגמות של מיסוד של תחום האימפקט, ואני רואה בפיתוח של האקדמיה כחלק מהמיסוד של הדבר הזה. עכשיו, מיסוד יכול להיות שזה נשמע משעמם, אבל אני מבטיחה לכם שלא, כי בעצם זה אומר איך לעשות את הדברים ככה שהם יהיו בנויים על נתונים, על ידע ומידע שהוא גם אמיתי מימן, אבל גם מונגש לציבור. זה מה שקורה בעולם. אנחנו נמצאים בבטח של ממש של מהפכת ידע ונתונים, אם זה במה שנקרא ב-Ivy League colleges, אם זה בהרווארד וסטנפורד ואוקספורד, אבל גם במכללות ואוניברסיטאות מכל העולם שמתחילות יותר ויותר להתעניין בתחום. מה שקורה בישראל זה מאוד מעניין, כי ישראל היא עדיין לא הדביקה את הפער, אבל מצד שני ככל הנראה היא יכולה לעקוף את כולם בסיבוב, גם מבחינת הייחודיות שלה, בכל מה שקשור לערך הטכנולוגי שלה, של סטארט-אפ ניישן, אבל גם מבחינת הייחודיות של המורכבות החברתית-תרבותית שלה, שאני מאוד מאוד שמחה שישראל כחברה יכולה גם לתרום לעולם בדרך של המורכבות שלה.
אז נגעת פה באמת ברעיון הזה של הסטארט-אפ ניישן, ונראה לי ש-Tech for Good זה פיביקל פוינט, הטופ של הטופ של הסטארט-אפ ניישן היום, לא?
זה את אמרת, לי קשה קצת להעיד על עצמנו, אבל כן, את Tech for Good הקמנו שותפתי, עמרי בורל ואני, לפני משהו כמו 5 שנים, כי חשבנו שעולם האימפקט פותח הזדמנויות, בעיקר עסקיות, חסרות תקדים מבחינת ההיקף הכלכלי שלהן, היקף הגופים, ריידה ציינה את האקדמיים, אבל משקיעים ותאגידים וממשלות שמבינים את החשיבות של הנושא ואת הפוטנציאל שלו, ומקצים הרבה מאוד משאבים לתחומים האלה. חשבנו שמן הראוי שישראל שעושה מחוללת שינוי בכל כך הרבה תעשיות, מן הראוי שיצחק תפקיד מאוד משמעותי גם בתחום האימפקט, ותרומתנו הייחודית, ומסכים מאוד עם ריידה, תהיה צריכה להיות, והיא אכן מוכיחה את עצמה, לרתום את אותו DNA יזמי, שמהווה את הסטארט-אפ ניישן, את החשיבה מחוץ לקופסה, פרקטיקות שכבר הוכיחו את עצמן בתחומים אחרים, כדי לתת מענה לסוגיות חברתיות וסביבתיות גלובליות.
ובהקשר הזה, מה Tech for Good ספציפית עושה כארגון?
עיקר הפעילות שלנו מתחיל בתחומים מסוימים, שבהם אנחנו בוחרים להתמקד. אימפקט זו מטריה מאוד מאוד רחבה. אנחנו בוחרים תחומים שבהם, א', יש פוטנציאל מאוד גדול, אלה בעיות גלובליות גדולות, ב', יש פוטנציאל כלכלי גדול מאוד, וג', טכנולוגיה יכולה לעשות שינוי מאוד משמעותי. סביב כל נושא כזה, כמו זכותם של האוכלוסייה המבוגרת להזדקן בכבוד בבית ובקהילה, צמצום מזון, Sustainable Agriculture ותחומים נוספים, סביב כל אחד מהתחומים אנחנו מאגדים שותפים עסקיים, או מהעולם החברתי, אנחנו מגדירים את הצרכים, מתעדפים אותם, אנחנו בוחרים סטארט-אפים המובילים ביותר שיודעים לתת כרגע מענה, או שבעזרת הליווי שלנו ידעו בעתיד לתת מענה, ואנחנו מלווים אותם במודל שדומה לחממה, במשך פרק זמן שהוא נע סביב חצי שנה, ואנחנו לא מגבילים אותו בזמן, בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם אותם, עם אותם שותפים עסקיים שלנו. אנחנו רוצים לראות, ואנחנו דואגים לכך שאותם סטארט-אפים יגיעו לשוק הבינלאומי ויענו על הצרכים בצורה המיטבית, שהם יקבלו את כל מה שהם צריכים, ליווי ומנטורינג והגדרת יעדי האימפקט שלהם, והגדרה של מהי הצלחה עבורם, כמובן גם גישה לכסף ולמימון שיאפשר להם לצמוח בינלאומי. קיצור, אותם ורטיקלים שבהם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם גזי עסקי, זאת הפעילות העיקרית. מעבר לזה, אני תעצמי שנדבר עוד מעט, יש לנו איזשהו כנס שנתי שאנחנו עושים, שהוא הפך להיות נדבך מאוד משמעותי בפעילות שלנו ושל אקטו ביחד.
מצוין, אז נגעת בכנס השנתי, נלך על זה, תספר לנו קצת על איך נוצר החיבור פעולה הזה, ומה זה אומר כנס שנתי לאימפקט, כי אנחנו בעצם מכירים שכבר שנה שעברה, ובשנה הקרובה אנחנו מגיעים כולנו כתעשייה לכמה כנסים גדולים, אבל זה באמת הכנס הכי גדול היום בתחום, הכנס השנתי ביוני 2020, שנה שעברה מאי 2020.
נכון.
תספרו קצת על איך זה קרה.
העולם האקדמי יש לו הרי חלק מאוד משמעותי בבניית התשתית, והכל התחיל באמת מהחיבור, אני חושב שהוא אישי, מעל הכל, וערכי, וההכרה בחשיבות, אנחנו מדברים את אותה שפה, ואנחנו שלושתנו, עומרי, רידה ואני, והנוגעים, וכל השאר הנוגעים בכנס, אני חושב שאנחנו מדברים את אותה שפה, ומבינים שיש צורך מאוד גדול לייצר גשר בין מה שקורה בעולם לבין מה שקורה בישראל. המטרה של הכנס מלכתחילה הייתה מצד אחד להביא לישראל נציגים שייצגו את הביקוש העולמי, שידברו על טרנדים, שידברו על הצרכים שלהם, שידברו על המיקודים שלהם, ומצד שני לאפשר לאקוסיסטם המקומי שהולך ומתרחב בשנתיים האחרונות בקצב מסחרר, לאפשר לו להציג את החידושים, להציג את האתגרים ולייצר מעין דיאלוג אינטליגנטי וככל הניתן פרודוקטיבי, בין הביקוש העולמי לבין ההיצע המקומי של חדשנות.
ראית, אז ניר נגע באמת בשני העולמות התעשייתיים, נקרא לזה הצד של הביקוש והצד של ההיצע. מה התפקיד של אקדמיה בכנס כזה ובכלל?
אז א', אני רוצה גם להתייחס למה שניר תיאר, ולהגיד שמה שהיה יפה וייחודי לדעתי בכנס של שנה שעברה, ומה שאנחנו גם רוצים לראות ביתר סט גם השנה, זה בעצם שזה היה גם שילוב של הרבה מאוד מגזרים, מבחינת המשתתפים, מבחינת מי שהגיע. אנחנו מדברים על אנשים שגם מהמוסדיים וגם מהממשלה וגם מיזמים וגם מסטארט-אפים וגם ממשקיעים וגם מאקדמיה ופילנטרופיה, והשיחה שהלכה במהלך היום הזה בשנה שעברה היא שיחה מאוד מאוד מעניינת, כי כל מגזר הביא את הערך המוסף שלו ואת הדילמות שלו בפיתוח של האקוסיסטם של אימפקט. אנחנו השנה הולכים לפתח את הדבר הזה, ואנחנו בונים בעצם שלושה ימים, שבהם אנחנו נקצה יום אחד לאקדמיה, יום אחד לתעשייה ויום אחד ליזמות. לגבי הנושא של מה התפקיד של אקדמיה, אני שוב חוזרת לנושא של פיתוח ידע. דיברת על זה הזכרת את זה שבעצם כל הנושא של הגדרות של מה זה אימפקט ואיך מודדים אימפקט ואיך מפתחים אימפקט, זה משהו שהוא מתהווה. עכשיו, ברור לי שכל הנושא הזה, כל התחום הזה, הוא תחום מאוד מאוד נמצא בתהליך אבולוציוני, וכדי באמת לפתח אותו ולקחת אותו צד אחד קדימה, וגם כדי להביא כסף יותר גדול, וגם להביא בעיקר את המוסדיים וגם את הממשלה, צריך גם לפתח את המדידה שלו. איך מפתחים מדידה? זה בעצם הפורטה של אקדמיה. זה החוזקה שלה. היא מביאה כלים שהם כלים לא רק כי בא לנו למדוד XYZ בצורה של ABC, אלא זה אמור להיות בנוי על עקרונות שהאקדמיה ורק האקדמיה יכולה לפתח. עכשיו, אני חייבת להגיד שאנחנו נמצאים באקדמיה בכלל, ובאקטו בפרט, נמצאים בנקודת זמן מאוד מעניינת, וקצת מאתגרת מבחינתנו, כי בעצם אנחנו מבינים שאנחנו גם צריכים לפתח או לתרום לפתח, פיתוח של שוק הביקוש של מי שרוצה לעסוק ולפתח את התחום של אימפקט, אבל אנחנו גם צריכים לפתח את ההיצע. ולכן, בנוסף ל-MBA שאנחנו פיתחנו, אנחנו גם מפתחים קורסים והכשרות שהם לאו דווקא לסטודנטים, אלא גם ליועצים בחברות, לעורכי דין, לרואי חשבון וכו' וכו'. אנשים שהתחום של האימפקט הוא תחום שמתחיל לעניין אותם, ובעצם רוצים לפתח את הנושא הזה. אני גם באופן אישי מאוד מאוד מאמינה בשותפויות, ולכן חלק מהפיתוחים שאנחנו עוסקים, זה בעצם פיתוח של פורום ישראלי של אקדמיה, שהצלחנו לקבץ את כל האוניברסיטאות ואת כל המוסדות האקדמיים והמכללות בארץ, שרוצים להיכנס לתחום הזה, שלדעתי זה רק מגביר את ההסתכלות על התחום כתחום שמתחיל להיות בשל לדבר הבא.
וכשאתם מסתכלים בין מאי 19 ליוני 2020 יבוא עלינו לטובה, מה השתנה הכי הרבה באיקוסיסטם הישראלי? מה חדש? מה נראה לכם הכי מעניין? כלומר, אוקיי, אנחנו רואים שזה איזשהו טרנד שגדל ומתפתח, אבל אם אנחנו מסתכלים על שנה תחומה, מה הכי ריגש אתכם השנה?
האמת היא שאני יכולה לספר על איזושהי פגישה שמאוד מאוד ריגשה אותי אתמול בערב, אחרי הצהריים, של נציגים מבנק ישראלי מאוד גדול, שהבנתי שהם פשוט מדברים את השפה שלנו. אני כל הזמן אמרתי שברגע שבו האקוסיסטם הישראלי הרגיל, לא של אימפקט, הרגיל מתחיל להפנים את החשיבות ואת החוזק של פיתוח כלכלה ישראלית והעקרונות של אימפקט בתוכה, אנחנו על דרך המלך, וזה מה שראיתי אתמול, אז אני מאוד מתרגשת מזה.
אז אני אשלים ואתן את הפרספקטיבה שלנו, אני חושב ש... הכנס הקודם, ובכוונה מתעכב עליו, באמת היה מעין פריצת דרך, כי ראינו הרבה מאוד אורחים מחול, והוא יצר הדים שאנחנו מקבלים את חווים את האדוות שלהם עד היום. עבורנו, אני חושב, הדבר הכי מרגש היה, פנו אלינו ממשלת קוריאה, רשות החדשנות הקוריאנית, בחרו בנו ב-Tech for Good, מתוך הרבה מתמודדים, אני חושב, בארץ ובעולם, להקים חממה או תוכנית לסטארט-אפים קוריאנים שמייצרים אימפקט חברתי וסביבתי. במסגרת הזו, סדר גודל של 10 סטארט-אפים מגיעים לישראל למשך חודשיים, עוברים אצלנו תוכנית ייעודית להם, שבה גם הם נחשפים לפרקטיקות אימפקט וגם לפרקטיקות יזמות ישראליות, והם חוזרים אחר כך לקוריאה, ושם מייצרים את האימפקט החברתי וסביבתי שלהם. אני חושב שמעבר לנקודתית, הסיפור הקוריאני, זו באמת הבעת אמון בינלאומית, על ידי ממשלה זרה, באקוסיסטם שמתפתח פה, בידע והבנה שבאמת מושתת על תשתית אקדמית, אבל גם על פרקטיקה יזמית, ומאז אנחנו חווים הרבה מאוד בקשות והרבה מאוד התעניינות מצד גורמים בינלאומיים מאוד מאוד גדולים, בין אם ממשלתיים, NGOs מאוד גדולים בינלאומיים וחברות עסקיות, שבאמת רוצים לבוא ולחוות ולהתחבר למה שקורה פה באקוסיסטם. הם מצפים מישראל, הסטארט-אפ ניישן, שתבוא עם פתרונות שעוזרות להם להתמודד עם בעיות גלובליות, ובעיניי זה הכי מרגש שיכול להיות.
אז אם אנחנו מסתכלים ברמת נקרא לזה מיקרו על ישראל, כשאנחנו הולכים צעד אחורה ומסתכלים מקרו, מה אתם רואים בתור הטרנד הגלובלי, או הכי מרגש מעניין שקורה כרגע, או עתידית ששווה לעקוב אחריו?
אני חושב שבשנה האחרונה, שני דברים קורים מאוד משמעותיים. אחד, בתחום בכל מה שקשור להשקעות, ראידה ציינה את המוסדיים וגופים פיננסיים אחרים, אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בעניין של שחקנים בעלי הון בינלאומיים, בין אם זה אנשים פרטיים או wealth managers ו-family offices, שמבינים שיש להם כבר אסטרטגיית השקעות אימפקט, הם עושים מעבר מפילנטרופיה להשקעות אימפקט, אלינה, יש לי תחושה שאת יודעת על מה אני מדבר, ובאמת רוצים להתגבר על החסמים האובייקטיביים שיש להשקיע בחדשנות ובטכנולוגיה. זו לא תמיד נחשבת השקעה מי יודע מה טובה, ולהשקיע בישראל זה לא תמיד קל, והאימפקט אחר כך נעשה בכלל במדינה אחרת. יש הרבה מאוד חסמים, אבל כמות העניין, אני חושב שעברנו את הנקודה הזו שבה אנחנו מדברים על איזשהו טרנד שיקרה בעתיד, ואני חושב שזה ממש קורה בימים אלה. זה דבר אחד. הדבר השני שאני רק אגיד אותו במילה, אז אני חושב שיש תאגידים גלובליים בינלאומיים שגם עברו מהשלב שבו אסטרטגיית אימפקט וסוסטיינביליטי זה משהו שהוא חמוד שהם מוסיפים איזושהי מעטפת לסיפור שאותו הם מספרים ללקוחותיהם, והם עברו את הטיפינג פוינט הזה, והיום הם מסתכלים על נושא האימפקט והקיימות כהזדמנות כלכלית משמעותית, וכיתם מגיע גם הכסף הגדול, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ביתר סט בשנה הקרובה.
הלוואי.
אני מבחינתי יכולה להביא שני תחומים שהם יכולים להיות מעניינים. ברמה העולמית, ואני חושבת שזה פחות רלוונטי לישראל, אבל הטרנד המגניב ביותר מבחינתי, זה הטרנד של פאשן, של אופנה ואימפקט. זה פשוט נראה יפה, זה פשוט מושך את העין, וזה פשוט מביא אנשים שבדרך כלל לא כל כך מתעניינים באימפקט, כדי להתעניין באימפקט. שפרדה לפני חודש מוציאה הודעה על זה שהיא עכשיו מתחילה לפתח אסטרטגיית אימפקט, מבחינתי זה, זה משהו שהוא בהחלט...
זה גם נוגע אלייך אישית, רדה, נכון?
אז זה משהו שאני חושבת שזה טרנד ממש ממש מגניב. אני חושבת שלגבי ישראל, יש תחום שלישראל עדיין, היא עדיין לא לקחה את היוזמה ואת ההובלה העולמית על התחום הזה, אבל אם מדינת ישראל והאקוסיסטם של אימפקט יחליט לקחת את זה כאחד האתגרים הגדולים, זה יכול להביא מהפכה עולמית, וזה כל הנושא של חינוך ואימפקט. אני חושבת שבפוטנציאל, נכון שישראל לפעמים נראית ומצטערת כמדשדשת, במיוחד בחינוך למתמטיקה ועוד מקצועות, אבל אני חושבת ואני חוזרת למה שהדגשתי בהתחלה. זה שישראל היא חברה מאוד מאוד ייחודית במורכבות שלה, וזה שחינוך בעצם הוא יכול להוות קטר למוביליות חברתית, אני חושבת שדווקא ישראל יכולה, גם בטכנולוגיה וגם באימפקט בטכנולוגיה, לפתח פלטפורמות מדהימות, שיכולות גם לשפר ולפתח את מה שקורה פה, אבל גם לייצא את זה החוצה.
אז דיברנו ככה גבוהה גבוהה במאקרו, בואו נדבר קצת עליכם, איך בכלל הגעתם לתחום הזה?
אוקיי, אז אני יכולה להתחיל, אני לפני שנתיים, ואני ממש כאילו הכי דוגרי, לא הבנתי כלום באימפקט. אני הגעתי מעבודה של המון המון שנים בשלטון מקומי, אני עבדתי על קו התפר שבין רשויות מקומיות ערביות לבין שלטון מרכזי, עבדתי מול משרדי ממשלה, כל מה שקשור לתקציבים, דיור, פיתוח פיננסי, פיתוח אסטרטגי וכולי. אבל משם אני יכולתי להביא לכאן את כל הנושא של פיתוח שותפויות בין מגזריות, בין ממשלה, פילנטרופיה, שלטון מקומי ועמותות, וכמובן אקדמיה, וכאן אני חושבת שזה בעצם יכול להיות התרומה של, גם של אקדמיה, אבל גם של האקוסיסטם של אימפקט לתחום עצמו, כי בעצם אימפקט זה כלי ניהולי לנהל שותפיות בין מגזריות. אתה מנהל כסף שהוא בא מכמה וכמה מקורות, ואתה מקצה יעדים ברורים, גם יעדים פיננסיים וגם יעדים חברתיים. אני הגעתי לזה במקרה, אבל אני ממש שמחה על האפשרות, ככה שאני אוכל להביא גם את היכולות האישיות שלי, המקצועיות כמובן, אבל גם לאתגר את עצמי כל יום מחדש וללמוד דברים חדשים.
גם אני הגעתי, לא יודע אם במקרה או לא, אבל אני הגעתי לגמרי מהעולם העסקי, הייתי בסטארט-אפ, והייתי בתאגיד גדול, ועבדתי בממשלה, ברשות ההגבלים העסקיים, הרקע שלי הוא ממש ממש עסקי. לפני 5 שנים, קצת יותר מ5 שנים, פתחתי דף חדש, ורציתי לשלב חדשנות, השקעות, סטארט-אפים כמובן, ולעשות טוב. משהו שמגיע, אני חושב, מאוד ערכי מהבית כנראה, כולנו. ולא מצאתי. לא, המגזר השלישי יש לו את היתרון ואת החסרונות שלו. בזמנו עולם ההשקעות, האימפקט כמעט ולא היה קיים במדינת ישראל, וזה לא היה רלוונטי, ובתהליך כמעט אבולוציוני, ששותפים לו עד היום, עמרי שהציגה בפניו, מביאה את הרקע האקדמי מאוד נרחב, וניסיון מאוד עשיר בעולם האימפקט, פתחה בפניי את ההזדמנויות, ובתהליך השיבה משותף, ביחד עם לארי אקרמן, שעזר לנו להקים את Tech for Good, פשוט בנינו משהו שבזמנו לא היה קיים, סללנו את דרכנו, ועבורי היום אני יכול להגיד רגע בפרספקטיבה של 5 שנים אחורה, שהיום אני לא מבין איך אפשר שלא. אני, פשוט הדבר, זה הדבר הכי כיף שאפשר לעשות כשקמים בבוקר והולכים לעבודה, או איך שלא נקרא לזה, זה לעבוד עם חדשנות, עם אנשים סופר כישרוניים וסופר יצירתיים, שמשתמשים ביצירתיות שלהם כדי לעשות טוב ולשנות העולם לטובה, ומעל הכל זה גם משהו שהוא עסקי ואפשר להתפרנס ממנו בכבוד, אז אני לא מצליח לחשוב על משהו אחר ויותר נחמד שאפשר לעשות.
אז נראה לי שבנימה אופטימית זו אנחנו נעשה סבב שאלות בזק. ככה תשלפו מהמותן, הכל בסדר, זה לא צריך להיות תשובה מי יודע מה מעמיקה. אבל כן ככה להשראה, מה הספר, דוח, פודקאסט, סרט, לא יודעת מה, שראיתם שאמרתם זה, מי שרוצה להיכנס לתחום צריך לראות את זה, או לקרוא את זה.
יש הרצאה של פול פולמן, שהיה עד לא עד לפני שנה, המנכ״ל של יוניליבר העולמית, שמדבר לסטודנטים בסטנפורד, אם צריך אני אוסיף באחד הלינקים לזה את הקישור, זה אחת ההרצאות הכי מעוררות השראה על תפיסת עולם, ומה תפקידנו בעולם קפיטליסטי, איך אנחנו יכולים להשיא את התועלת החברתית והסביבתית שלנו, זה משהו שעבורי, שינה ממש משנה חיים כמעט.
לי האמת שזה היה סדרה של הרצאות קצרות ששמעתי מפי עמית בהטיה, שהוא המנכ״ל של ה-GSG העולמי, גם בכנס האחרון בבואנס ארס וגם בכנס שלנו במאי 2020, וגם שמעתי את ההרצאות שלו בכנסים קודמים. הוא פשוט מספר את הסיפור של אימפקט בפרספקטיבה היסטורית ובפרספקטיבה אישית ובפרספקטיבה של פילוסופיה, הוא משלב המון המון גם פילוסופיה, גם היסטוריה, גם ערכים, ובעצם הוא אומר ש אם אנחנו מדברים על החוזה החברתי במובן הכי פילוסופי של הדבר, אז האימפקט זה החוזה החברתי החדש.
ארגון/קרן/מודל, נקרא לזה, אימפקט ששווה לעקוב אחריו, והוא לא יכול להיות ארגון של Tech for Good.
אז אני לא חושב שיש משהו כזה. אני מאוד אוהב לראות את מה שעושים Closed Loop Partners בארצות הברית, הם לקחו את נושא הכלכלה המעגלית, ומטפלים בו דרך שותפויות עם המגזר העסקי, דרך מחקר ולא מעט דרך השקעות ועידוד יזמות, זה פשוט דוגמה ומופת לאיך שצריך לנהל את התחום הזה, זה ארגון שהלוואי שנצליח אנחנו ואחרים בכל העולם לשכפל את המודל שלו, זו הדרך להתמודד עם בעיות חברתיות.
לפני חצי שנה בהשתלמות באוקספורד שעשיתי, אני נפגשתי עם ה-VP, ה-Vice President של נסלה, והוא סיפר על המסע שלו במהלך 5 שנים האחרונות, להעביר את כל נסלה העולמי, שזה אימפריה, באסטרטגיית אימפקט, מהרמה של אלו שכותפי הפולי הקפה, ועד המשווקים, ועד להנהלה הבחירה. זה היה פשוט משהו מדהים, ושווה לעקוב אחריהם.
אז אני אסיים בשאלה שאנחנו שואלים את כולם, מה ההרגל הכי לא חברתי או לא סביבתי שלכם?
לי יש המון. אני מודה.
וואי.
הרגל אישי.
הרגל אישי? אני חושב שבזבוז מזון. זה מתחיל מהרמה הכי ביתית של כולנו, שקונים יותר מדי, וצורכים הרבה פחות ממה שאנחנו קונים, וזה מתרגם לאחת הבעיות, האימפקט הכי גדולות בעולם, סביבתית וחברתית. זה דרך אגב גם אחת ההזדמנויות הכלכליות הכי גדולות, צמצום אובדן מזון, זאת אחת ההזדמנויות הכלכליות הכי גדולות שיש בעולם.
לי יש בת טכניונית, בת 22, והיא כל הזמן צועקת עליי על זה שאני לא ממחזרת מספיק, ואני משתמשת בשקיות פלסטיק, ואני... אז זה כל הדברים שאני עושה, ויש עוד גם.
בסדר, זה חשוב שיהיה לנו תמיד לאן לשאוף, להשתפר חברתית וסביבתית. אז תודה רבה לניר שימוני מ-Tech for Good, ולריידר רינאוי זועבי מ-אקט ומיכל למינל. תודה מיוחדת לעידן מגדיש המפיק, תודה לאסף רפפורט, עורך הסאונד, ואביתר אלעד על הפתיח והשיווק, ולגוגל קמפוס על האירוח. לא יכולנו להקליט את התוכנית הזאת ללא תמיכתה של קרן אדמונד רוטשילד והליווי של אימפקט ניישן. אתם מוזמנים להקשיב לכל הפרקים של דאבל אימפקט באתר קרן אדמונד רוטשילד, ולמצוא אותנו בפלטפורמות הפודקאסט הרלוונטיות. גם חומרים נוספים ולינקים מעניינים שדיברנו עליהם תוכלו למצוא באתר הקרן, ולשלוח לנו שם בקשות ותגובות. תודה שהזנתם, תודה חברים שבאתם אלינו.
תודה, תודה.
תודה רבה.
נתראה בפרק הבא של דאבל אימפקט.